אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם. בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים, אנחנו רדיו סול, אני עורך הדין הולי שוורץ, ואתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום למידע וטיפים לחיילים ולבני משפחותיהם. יש לנו תוכנית עמוסה היום, יש לנו שלוש אורחות נכבדות, והראשונה שבהן היא עורך הדין רעות אקהאוז המויאל, שהיא בעלת משרד שעוסק בדיני משפחה וירושה, ואנחנו נדבר איתה היום על תשלום מזונות לילד, בזמן השירות הצבאי שלו, כמובן. אז שלום לרעות.
היי.
צהריים טובים. צהריים טובים. אז קודם כל, אם אתם מכירים אמהות או חיילים שזה רלוונטי להם, הנושא הזה של תשלום מזונות בזמן השירות הצבאי, תייגו אותם או עדכנו אותם, כי אנחנו מיד מתחילות, וזה היה האייטם הראשון שלנו. בהמשך אנחנו נדבר עם ראש ענף תש, תנאי שירות בצה"ל, סגן אלוף לימור מזרחי, שתסביר לנו על זכויות והקלות בשירות לחיילים שיש להם קשיים או שזקוקים להקלות בתנאי השירות מכל מיני סיבות אחרות. פה תכינו כלי כתיבה, כי לימור תיתן לנו מספרי טלפון ליצירת קשר עם המוקדים השונים שרלוונטיים לעזור. ושוקי, על מה אתה צוחק?
לא, אני לא צוחק, אני פשוט מתפעל.
אתה מתפעל, אז אם אתה מתפעל זה מעולה.
בואו רגע נגיד שהיום זה השידור הראשון.
הראשון שלנו.
מהאולפן החדש.
בראש העין, חדש ומהמם.
בשביל זה צחקתי כאילו, כי את רואה את השידור, איך זה נראה.
זה נראה מהמם.
כן, עבדנו על זה קשה מאוד.
וזה בהחלט מוכיח את עצמו.
והצלחנו.
הצלחתם בהחלט. והאורחת האחרונה שלנו בתוכנית תהיה מורן הויזליך פלד, שהיא מטפלת רגשית, שעוסקת בטיפול בבני נוער בגיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות, כמו שאתם יודעים, הוא גיל קשה. אבל מעבר לזה שהוא קשה, כאשר אנחנו מגיעים לקראת הגיוס, אז זה עוד יותר קשה, ומורן עוסקת בדיוק בסוגיה הזאת, הכנת בני נוער לקראת גיוס. ולפני שנתחיל בתוכנית ונצלול לתכנים, אני אשמח שנתחיל עם איזשהו שיר של אומן אהוב במיוחד, מבחינתי לפחות, נפטר לא מזמן, יגאל בשן, שיר שאני מפרשת אותו כיכולת שלנו להיות שלם עם עצמך, יכולת חשובה בעיניי. יגאל בשן, אם הייתי שר לך. אז שוב שלום לרעות.
היי.
שהגיע אלינו מרחוק ביום גשום וסגרירי זה. רעות, בואי, ספרי לנו במילה קצת על עצמך. כמה זמן את עורך הדין, איפה המשרד, במה הוא עוסק?
אז ככה, אז כפי שאולי אמרה, אני עורך הדין רעות אקהאוז המויאל. מתמחה במשפחה, בירושה, כבר קרוב לעשר שנים. זה בעצם תחום ההתמחות היחידי שלי, זה מה שאני אוהבת וזה מה שאני עוסקת. משרד שלי בחיפה, ותחום של משפחה הוא מגוון. יש בו שלל רבדים, ביניהם ילדים, מבוגרים, גירושין, שלום בית.
והיום אנחנו מתמקדים במזונות של כן. חיילים, ילדים מסוג מאוד בדיוק. מסוים.
כן, שהם עדיין ילדים.
נכון. ילדים. בואי תסבירי רגע אחד, למה חייל או מזונות של חייל זה לא בעצם כמו מזונות של כל ילד?
אז ככה, למעשה חובת המזונות שחלה על האב לפי הדין העברי, יעד גיל 15, כאשר מגיל 15 זה כבר מדין צדקה מה שנקרא, והחובה מוטלת על שני ההורים, למרות שכבר יש פסיקות חדשות שהקטינו את זה לגיל 6 וכולי, לא נדבר על זה היום, כאשר זה מסתיים בגיל 18.
אז פה הבעיה בעצם.
כן, בדיוק, שמגיל 18 בעצם כבר ילד יכול לדאוג לעצמו, הוא כבר יכול לעבוד, הוא יכול לקלקל את עצמו.
לא במקרה שהוא חייל.
בדיוק, אז... בדיוק ולא בדיוק. יש מקרים שבאמת יש חייל שהוא באמת בבסיס סגור, ואז הוא לא יכול לעבוד. מצד שני הוא גם לא יוצא הרבה הביתה, אז ההוצאות שלהם קטנות יותר. אז באמת מה שקורה זה שאין בחוק משהו שמחייב לשלם מזונות מגיל 18, אלא זה יותר יציר הפסיקה. כאשר לרוב נטיית בתי המשפט היא כן לפסוק מזונות מגיל 18, אבל בשיעור מופחת, בשיעור של שליש, מדמי המזונות הרגילים שנפסקים לילד.
אז קודם כל, דבר ראשון שאנחנו רוצים שהמאזינים יבינו, זה שגם אם הילד הגיע לגיל 18 והוא חייל, אז יש יכולת לבית המשפט לפסוק מזונות לטובת בהחלט. אותו חייל.
בהחלט.
עכשיו, בואי נלך לאם הגרושה, או שנמצאת בהליכי גירושין, הבן חייל או עומד להיות חייל, מה היא צריכה לעשות? מה הדבר הראשון?
אז תראה, אז למעשה באמת הדלת שפותחת לה את האפשרות לדרוש מזונות עבור הבן, זה בעצם הגשת תביעת מזונות.
Okay.
כך שלמעשה באמת חשוב, אם מנהלים הליכי גירושין והילדים אפילו עוד קטנים, ונראה לנו שהגיוס הוא עוד משהו שהוא רחוק, כן להקפיד ולראות שבמסגרת הסכם הגירושין או במסגרת הפסק דין, יש התייחסות לתקופת השירות הצבאי.
אז את אומרת פה משהו חשוב, את אומרת, לא כמו שאני אמרתי, הילד חייל לא עומד להתגייס, תחשבו על זה מראש.
בדיוק, צריך לחשוב על זה עוד לפני, בדרך כלל זה יכול להיות מגיל 18 או עד גיל 21, זה יכול להיות עד סיום השירות הצבאי, אבל כן חשוב באמת להתייחס לזה, כי היה לי כבר מקרה שניתן פסק דין, לא אני הצגתי באותו שלב, אבל שפסק הדין באמת לא התייחס לעניין הזה של מזונות אחרי גיל 18, ואז הגיע אליי האם אחרי שהילד כבר התגייס, ושאלה אותי מה ניתן לעשות, ויש מה לעשות, והיינו צריכים להגיש על זה תביעה, אז על מנת לחסוך את ההליך המשפטי הזה.
את אומרת, בואו נהיה חכמים
כן,
מראש.
כן, בדיוק, מומלץ לבדוק את זה עוד לפני.
אוקיי, ובמסגרת הדברים שלך אמרת משהו מאוד חשוב. בואו נניח שהאם כבר שומעת אותנו עכשיו, והילד כבר בשירות, והדברים האלה לא סודרו עד עכשיו, זה לא עבוד.
זה לא עבוד. קודם כל, הבן החייל עצמו יכול להגיש תביעה, היות והוא בגיר והוא מעל גיל 18.
אוקיי.
יחד עם זאת, כבר נתקלנו בפסיקה מאוד מובילה משנת 2015, שהתקפה גם היום, שלא ניתן מצד שני לחייב חייל לעמוד מול אביו בהליך משפטי. זאת סיטואציה שהיא לא נעימה. ולכן מה שקורה זה שהאם יכולה להגיש את התביעה, אפילו באמת קרה לי שהצגתי אישה שיש לה בן שהוא קטין ובן שהוא חייל, ופשוט הגשנו תביעת מזונות עם תחילת הליך הגירושין, תביעת מזונות עבור שניהם, ובית המשפט פסק. במקרה שהאם רוצה, אגב, שוב, עוד נקודה שהיא חשובה, יש חשיבות מאוד מאוד קריטית למועד הגשת התביעה. כי ברגע שמגישים תביעת מזונות, אז המזונות גם ייפסקו מיום הגשת התביעה ואילך.
אוקיי, זאת אומרת, אין רטרואקטיביות בעצם.
אז יפה, בשביל לקבל רטרואקטיביות, זה כבר מסגרת אחרת, שזה כמו תביעה כספית לכל דבר, זה נקרא תביעה להחזר הוצאות, שבעצם היו להם בזמן שהבן היה חייל. אז שוב, העדיפות היא להגיש תביעת מזונות. היה ולא הגשתם ואתם רוצים לדרוש על העבר, זה כבר תביעה כספית לכל דבר, וכדאי להימנע מזה.
בתביעות האלה, זה משהו שהאם או החייל יכולים להגיש לבד, צריך עורך דין, מה את ממליצה?
תראי, הליך מזונות הוא הליך שהוא מורכב. יש שם צורך להוכיח הכנסות, להוכיח צרכים. זה גם הליך שלעיתים נמשך זמן וגם דרוש ידע ובקיאות בהלכה ובפסיקה, כי כל הזמן משתנה וכל הזמן מתחדשת. ולכן זה לא משהו שהייתי ממליצה ללכת ולעשות אותו לבד. כן, יש חשיבות מאוד קריטית לנוכחות של עורך דין, ייצוג של עורך דין בהליך הזה. שוב, אני לא יודעת לתפור סימנה, לא הייתי תופרת בעצמי, כן.
מומלץ להיוועץ לפחות בעורך דין, או להבין מה הקשיים, בטח לפני שנכנסים לתהליך כזה.
מומלץ לקבל ייעוץ, להבין לגבי הזכאות, להבין גם את הסכומים, האם זה כדאי לנו או לא כדאי לנו.
לנקודה חשובה.
ובמידה וכן, אז להיות מלווה על ידי עורך דין, בהחלט.
אוקיי. עכשיו, מבחינת התביעה עצמה, האם זה רלוונטי, כמו שאמרת, אם החייל משרת בבסיס סגור או בבסיס פתוח, אם הוא יוצא כל יום, אם הוא קרבי, זה משנה לעניין הסכומים שיפסקו?
כן, מאוד רלוונטי, כי חייל שמגיע כל יום הביתה, אמנם יש יותר הוצאות, אבל הוא יכול גם לעבוד. אז בית המשפט יבוא ויבדוק האם יש אישור עבודה, האם הוא יכול לעבוד, וכבר היו מקרים שבאמת יש תקופות שהחייל עבד, ויש תקופות שהוא היה בבסיס סגור, ובתקופה שהוא עבד לא חייבו את האב במזונות. יחד עם זאת, חייל שהוא מחוץ לבית, מהפרוטות שהוא מקבל, זה לא בהכרח מספיק לו למזון שהוא צריך לקנות, לדברים נוספים, מוצרי היגיינה, ושם באמת יכול להיות שהסכום יהיה קצת יותר גבוה.
עכשיו, טכנית זה הליך שבאמת בית המשפט מנהל ומבקש ראיות מהצבא לגבי תנאי השירות שלו, לגבי המשכורת הצבאית שלו, או שהולכים לפי הצהרות, איך זה עובד?
תראי, תביעת מזונות היא דינה ככל תביעה כספית אחרת, ותביעה כספית דרושה הוכחה. אוקיי. צריך הוכחות לגבי גובה ההכנסה, התשלום שהוא מקבל מהצבא, גם כמובן לגבי ההכנסות של ההורים והיכולת שלהם לקלקל את הבן, וגם כמובן אם הבן טוען שהוא לא עובד, אז שוב, אי אפשר להביא אומנם אישור על זה שהוא לא עובד, אבל לפחות שהוא ניסה, שהוא ביקש, או אם יש אישור עבודה, להראות, להציג אישור עבודה, להציג את הקבלות והסמכתאות על הצרכים החודשיים שלו, זה בהחלט דרוש הוכחה, ואפילו מגיעים גם הרבה פעמים לדיוני הוכחות, שמש כן. חוקרים...
כן. עכשיו, מבחינת הדברים שהיית ממליצה, אמא שיש לה חייל, ויש הוצאות, אפרופו, סתם למשל, לפני הגיוס, היא קונה גרביים, גופיות, לא יודעת, דברים כאלה שהם נדרשים לשירות הצבאי. היית ממליצה לשמור קבלות, לשמור דברים כאלה לתביעה כזאת, היה ויהיה בצורך, או היה ומתכננים להגיש אותה?
אז שוב, אז בגלל זה נורא חשוב, אני חוזרת להתחלה, שהילד כבר בן 17 וקצת.
נניח שלא עשינו.
להתגייס, לא עשינו. אז יפה, יש איזושהי נקודת תפר, ברגע שאין התייחסות למזונות בשירות צבאי, יש נקודת תפר של בין גיל 18 לבין מתי שהוא התגייס בפועל. זה מין איזושהי תקופת ביניים, שבה הילד בעצם צריך להגיש בעצמו, כי הוא כבר בגיר והוא בן 18, ומצד שני הוא גם עוד לא חייל, אז האמא גם לא ממש יכולה להיכנס בנעליו, לתביעה להחזר הוצאות. אז שוב, היה והיא הוציאה דברים שקשורים לגיוס הצבאי שלו, זה יהיה במסגרת...
אז לשמור אבל קבלות זה משהו שהוא...
לשמור זה לא יכול להזיק, זה כן יכול באמת להעיד על הוצאות שיש לו, כי יכול להיות שהן לא חד פעמיות והן גם בשוטף, ובמסגרת המתאימה יהיה אפשר לדרוש את זה.
אוקיי, חשוב. טוב, רעות, קודם כל תודה רבה באמת על המידע החשוב.
עוד המלצה קטנה אם אפשר.
בטח.
יש לנו זמן. ברגע שכבר מגישים את התביעה, היות וזה הליך שהוא עשוי להיות הליך ארוך, עד שינתן פסק דין ובינתיים יש הוצאות, מאוד מומלץ להגיש כבר עם התביעה בקשה למזונות זמניים. ואז
חשוב.
במשפט למעשה פוסק איזשהו סכום זמני בלי להיכנס לעובי הקורה, בלי להיכנס לחקירות והוכחות, ואז אפשר להתחיל להתקיים עם זה עד שיהיה הליך סופי.
אוקיי. את רוצה לתת לנו, או למאזינים יותר נכון, פרטים שלך ליצירת קשר, היה ויש שאלות בנקודה הזאת או בנקודות אחרות, אנחנו גם נעלה את זה אחר כך בקישור לפוסט, אבל בואי תתני בשידור את הפרטים שלך, כדי שאם יש שאלות אפשר יהיה לפנות אלייך.
אז קודם כל תודה, ובמסגרת השידור מי שבאמת התקשר, גם אני נותנת שעת ייעוץ טלפוני, חצי שעה של ייעוץ טלפוני ללא עלות, ניתן בטלפון 0524-639-212, או לפנות אליי דרך דף הפייסבוק שלי, שאנחנו נעלה את
אנחנו נעלה גם את הקישור
אליו
שלו.
באתר.
אוקיי, אז תודה רבה.
בבקשה.
ועכשיו אנחנו נשמע שיר שאת בחרת. את רוצה להגיד כמה מילים למה בחרת בו?
כן, בחרתי את השיר מלך העולם של שלמה ארצי. כי אני, הבן שלי עולה לכיתה א' שנה הבאה, בדיוק רשמתי אותו לבית ספר.
מרגש.
אני חושבת שהשיר הזה הוא רלוונטי. בכל שלב שהילדים שלנו גדלים ומתבגרים, אם זה מתגייסים, אם זה באמת עולים לחטיבה או לכיתה א', כל המעברים האלה שאנחנו כהורים מאוד מתרגשים.
נכון.
אז...
זה בחירה מצוינת, אז בוא נשמע את שלמה ארצי, מלך העולם. ואנחנו עכשיו מעלים לשידור את סגן אלוף לימור מזרחי. שהיא ראש ענף תנאי שירות בצבא, בצהל. דיברנו על זה שאת אחראית על טיפול התש בחיילים. בואי תגידי לנו, מה הן הקלות תש? הקלות תש זה מין מונח כזה שהמון חיילים מדברים עליו, ועוד לפני שהם הופכים לחיילים הם רוצים הקלות. אז בואי נדבר על מה הן הקלות תש ומה המטרות שלהם.
את אומרת, הקלות תש זה באמת מצחיק אותי, כי חיילים תמיד אומרים, גם חיילים וגם מפקדים, בואו ניתן לחייל הטש. כאילו זה, את יודעת, זה באמת מושג כזה, אבל הטש למעשה זה הקלות בתנאי שירות.
Okay.
שחייל מעלה איזושהי מצוקה או בעיה רפואית, סוציאלית בבית, והוא צריך סיוע. כדי לעזור למשפחה בבית. המטרה שלה היא באמת, באמת לראות איך החייל שצריך להיות בבית בשביל המשפחה, לעזור ולסייע, אנחנו נוכל לאפשר לו את זה, להיות בבית ולעזור בכל מה שצריך.
זאת אומרת שאנחנו מדברות בעצם על קושי למשפחה.
נכון, למשפחה של החייל.
יופי, בואי נמקד רגע על איזה משפחה אנחנו מדברים. אנחנו מדברות על משפחה מדרגה ראשונה, נכון?
נכון, נכון.
אוקיי.
קרוב מדרגה ראשונה, שזקוק לאיזשהו סיוע רפואי, יומיומי, גם אם חלילה יש איזושהי פטירה של אחד מקרובי הדרגה הראשונה, גם כאן הצבא מאפשר לחייל לקבל את התש.
אוקיי, אז בעצם ההקלות תש הן סיוע לחייל, כדי שהוא יסייע בבית, אם אנחנו ממקדות את זה ומדייקות.
נכון, נכון, נכון.
עכשיו, בואי נדבר על סוגי ההקלות שקיימות, כי אני יודעת משירותי הצבאי שיש כמה דרגות. בואי נדבר רגע על מה הדרגות, בואי נעשה את זה לאט ומסודר, כדי שמי שירצה ירשום לעצמו, או יוכל לקלוט את זה.
אוקיי, אז כמו שאמרת, באמת ישנם מספר סוגים של הקלות, שההקלה הראשונה, אני אומרת, התש 2.
אוקיי, התש זה הקלות תש.
הקלות בתנאי שירות, נכון. זה הראשי תיבות. התש 2, המשמעות שזה שני לילות בבית בשבוע.
אוקיי.
שזה אומר שזה יכול להיות או כל סוף שבוע שהחייל בבית, או שפעמיים בשבוע הוא יוצא הביתה כדי להיות ולעזור בבית. התא שלוש זה שלוש לילות בשבוע בבית, כשכאן החייל יכול גם כן לעשות את זה בצורה, גם החייל וגם המפקדים, או שזה יהיה שלוש פעמים בשבוע בבית, ועוד סוף שבוע בבית, או שהוא מחליט שהוא עושה את זה אפטר בשבוע וכל סוף שבוע בבית.
אוקיי.
וגם כאן זה נתון לבחירתו של, של או של החייל או של המפקד, העיקר שהוא ימצא את הזכאות שלו לתש 3.
אוקיי.
התש 5 זה 5 לילות בבית במהלך השבוע, שכאן החובה היא באמת באמת שכל יום במהלך השבוע הוא יהיה בבית. במידה ורוצים שהחייל יעשה סוף שבוע בבסיס, המשמעות היא שבאמת כל השבוע הוא יצא הביתה ללא אופציה להשאיר אותו אפילו לילה אחד בבסיס.
אוקיי.
ואתה שבע שזה למעשה לנת בית.
זאת אומרת כל יום הוא בבית.
כל יום הוא בבית, שאין שום, אין שום הגבלה לכך שהוא יעשה סוף שבוע ויצא באמצע שבוע. זה מאפשר לו כל יום להיות בבית.
עכשיו, כל ההקלות האלה, בנוסף ללינה, יש גם הגדרה נוספת של מרחק של הבסיס ממקום המגורים, נכון?
אנחנו מחייבים שהשיבוץ לא יעלה מעל 100 קילומטר.
100 קילומטר מהבסיס לבית.
נכון, ממקום שירותו של החייל, בדיוק.
אוקיי.
ממקום שירותו למקום מגוריו.
אוקיי. עכשיו, 100 קילומטר זה גם שאלה שעולה, איך מודדים אותם? אם זה... אז בואי נדייק.
אם זה בקו אווירי או בזה, אנחנו בודקים את זה לפי קו אווירי.
אוקיי. זאת אומרת... כן.
אוקיי. יש מסלולון כזה, יש מקום שאפשר לבדוק בדיוק מה המרחק מביתו של החייל, ממקום מגוריו ליחידה, כדי להבין שזה מעל 100 קילומטר. במידה וזה מעל 100 קילומטר, כמובן שהוא יצטרך להיפלט מהיחידה.
זאת אומרת שאתם בודקים את הנושא לפי קו אווירי, ואין טעם שעכשיו מישהו יבוא ויראה לך, זה כך וכך קילומטר, 102, אין מקום פה לוויכוח או לאיזשהו חוסר הבנות, הדברים?
אבל יש פה, נכון, זה מאוד ברור, אבל גם כאן, את יודעת, אם זה, אני חייבת להגיד, שאם זה על
קוצו של יוד.
קילומטר או שניים, אנחנו... באמת, באמת יש כאן הבנה, בין אם זה של המפקדים ובין אם זה של הסגלי תש, כדי לראות שאפשר לפתור את זה, בוודאי.
עכשיו, כדי לקבל הקלות תש, איזה מסמכים החייל צריך להביא? מה הוא נדרש בעצם?
יש פקל רפואי. פקל רפואי זה פקל שמעיד על מצבו הבריאותי והרפואי של אותו בן אדם או שצריך סיוע בבית.
שזקוק
לעזרה,
כן.
כן, שצריך את הסיוע. בין אם זה האבא, אמא, אח, אחות, החייל לוקח, אנחנו מעבירים לו את הטופס, הוא מעביר אותו לרופא, רופא המשפחה, רופא המשפחה ממלא את האישורים, מעבירים את זה אלינו לסגלי התש, וסגלי התש מחתימות את הרופא ביחידה כדי לראות באמת מה ההמלצה. הרופא ממליץ לנו בהתאם למה ש...
למצב הרפואי שהוא רואה באישורים.
כן, למצב הרפואי, בדיוק. כן.
עכשיו בואי רק נחדד, עד עכשיו דיברנו על בעיות רפואיות. שתינו יודעות, בתוך עמנו אנחנו חיים, יש גם קשיים שהם על רקע כלכלי, על רקע אחר. מה קורה במקרה כזה?
זה, תמיד אני אומרת, התש הוא באמת ניתן, כמו שציינתי, לאור סיבה שהיא בריאותית של מי מבני המשפחה.
Okay.
או כמו שפטירה, או דברים שהם מאוד ברורים ומוגדרים.
אוקיי. Okay.
אבל חייל שמעלה מצוקה כלכלית, אנחנו תמיד אומרים ומעדיפים שהטיפול שיהיה במקרים האלה זה באמצעות ארגז הכלים שקיים למפקדים. ארגז הכלים מבחינת סיוע כלכלי.
שאנחנו תכף נדבר עליו באמת.
במידה ויש משהו שהוא ממש ממש חריג ולקיצון, אז יש אופציה להגיש את ההתש, ואני חייבת לחדד ולהגיד שהמקרים הם באמת באמת חריגים.
אוקיי. אוקיי.
עכשיו, לקבל את ההתש כלכלית, כן.
בואי נחבר רגע בין ההקלות לבין חיי המציאות. בחיי המציאות יש לנו גם חיילים שיש להם תורנויות, ויש להם שמירות,
נכון.
ויש להם ריתוקים, והמפקד עכשיו משאיר אותו, מה שנקרא, שעה ביציאה. איך זה מסתדר? אני רואה המון שאלות של חיילים שבאים ואומרים, יש לי התש ככה וככה, אבל המפקד השאיר אותי, אבל המפקד ריתק אותי.
אוקיי, אז אני...
בואי תעשי לנו סדר.
אחד, אוקיי, במידה וחייל קיבל ריתוק בהגדרה אחרי שהוא נשפט,
אוקיי.
אז העונש של הריתוק גובר על כל הקלה אחרת.
אוקיי.
על כל ההתש או כל הקלה שחייל זכאי לה.
שמה הרציונל בעצם? כי אם...
הרציונל היא שקודם כל החייל צריך לתת את החובות שלו ואחר כך הוא יקבל את הזכויות שלו. ובמידה וחייל ביצע עבירה כלשהי או שהתנהג בצורה לא ראויה ומפקדיו החליטו לרתק אותו, אז אנחנו נדאג, אתם שופטים אותו ומחליטים לתת לו את הריתוק, אז הוא יצטרך למצות את הדין קודם כל, לתת את החובות שלו, ורק לאחר מכן הוא לקבל את הזכויות שלו. במידה ומפקד מחליט להשאיר או את החייל מעבר לשעות הפעילות, הוא צריך לוודא שחייל שזכאי להתש יגיע עד השעה 8 בערב הביתה.
זאת אומרת, חייל מבחינת... שיש לו התש, כשדיברנו על כמה לילות יש לו בבית, זה עד השעה 8.
חייבים לראות שהחייל יגיע עד השעה 8.
אוקיי.
במידה והוא נותן
מידע
לו
חשוב.
איזושהי... כן,
מידע
כן.
חשוב. עכשיו, בואי נדבר רגע על פניות למש"קית הת"ש. אני רואה פניות רבות של חיילים שאומרים, העברנו מסמכים, פנינו, לא קיבלנו עדיין תשובה. בואי נעשה רגע סדר. תוך כמה זמן צריך לקבל תשובה לפניית ת"ש?
אנחנו מדברים כמובן רק על בקשת התש כרגע, נכון? אני לא...
כן, אנחנו מדברות על בקשת התש, על הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו.
טוב, אוקיי. אז בבקשה להתש יש כמה שלבים. אחד, מהרגע שמשקית התש מקבלת את האישורים שהחייל הביא, אחרי שהוא מילא, הלך הביתה...
מילא את כל התפסים, מה שהיא ביקשה, כן.
הסביר לה אותם, תוך 10 ימי עבודה... היא חייבת להחתים את הרופא.
אוקיי.
Okay. במידה והיא צריכה לבצע ביקור בית, אז היא תוך 10 ימי עבודה צריכה לבצע את הביקור
זה
בית.
זה עוד 10 ימי עבודה.
נכון.
אוקיי.
Okay. לאחר שהיא ביצעה את הביקור בית והחתימה את רופא היחידה,
okay.
יש לה 7 ימי עבודה להחתים את המפקד.
אוקיי.
Okay. משמע, סך הכל זה כמעט...
כמעט חודש. 27
כן,
ימי עבודה, זה אפילו יותר.
27 ימי עבודה. בדיוק, לא, 27.
אוקיי, 27 ימי עבודה, ובתום 27 ימי עבודה היא צריכה להחזיר תשובה לחייל.
עכשיו, במידה ומפקד היחידה לא יכול
להחליט,
הכוונה, הוא החליט שהוא רוצה לאשר לחייל התש, אבל המשמעות היא שהוא צריך להיפלט מהיחידה.
אוקיי.
אז זה עובר למפקד מעל, ואז יש לו עוד 10 ימי עבודה להחליט.
אוקיי, הבנתי. עכשיו, בואי נניח ש... את יודעת, חיי המעשה חזקים מכל תיאוריה, ואני החייל ולא קיבלתי מענה. מה את ממליצה לי לעשות? איך לפעול?
אוקיי, קודם כל, אני חושבת שאנחנו צריכים להבין שבסוף סגלי התא שהם כאן בשביל המפקדים כדי לעזור להם לטפל בצורה הטובה ביותר בחיילים. במידה וחייל מרגיש שהוא לא מקבל מענה או שמתעכבים במתן תשובה, הוא יכול לפנות או למפקדים שלו, שהם יכולים לבדוק את זה כמובן בדרג מעל. במידה וגם הוא לא מקבל מענה, יש את קצינת התא של אותה יחידה, שהיא רמה ממונה, שהיא גם יכולה לראות במערכת, ברגע שבקשה מתעכבת, סגל התש לא נתן עליה תשובה, היא יכולה לראות את זה במערכת. ולכן הוא יכול לפנות לקצינת התש ביחידה.
את אומרת כאן נקודה חשובה, אני רוצה רגע לעצור אותך. כל הבקשות תש הן ממוכנות, זאת אומרת הן נמצאות במערכת, וקצינת התש יודעת בדיוק מה יש אצל משקית התש, והכל מסודר מהבחינה הזאת. אוקיי, ויש מעקב. אוקיי. אז את אומרת, פנינו למפקד, לא עזר, פנינו לקצינת התש, לא עזר, או לא קיבלנו מענה.
יש קצינת תש גם, מעל כל קצינה יש פיקוד, יש את הקצינת תש של הפיקוד, וגם אם משם לא מקבלים את המענה, תמיד יש, אני אומרת, במופת, יש את המוקד בודדים, הוא אמנם מיועד לחיילים בודדים, אבל במידה ויש איזה משהו, תמיד אפשר לפנות לשם, ואנחנו יכולים להיות גורם שמנתב ועוזר בסיפור הזה.
אוקיי.
ובמידה ולא, יש את קצינת פניות ציבור, שתמיד אפשר גם לפנות אליה כדי לקבל איזשהו סיוע, אם חייל מרגיש שהוא לא מקבל את המענה, ושלא עומדים בזמנים.
אז בואי רגע נעשה פה התנחתה, ואולי תתני לנו טלפונים, גם של מוקד חיילים בודדים.
בוודאי.
אז את רוצה להכתיב ככה בקצב איטי?
איטי, איטי, בהחלט. אני משתדלת לדבר לאט.
אוקיי.
מוקד בודדים זה 03-737-52-00.
אוקיי.
ובקפץ זה
קצינת פניות ציבור.
כן, 1-1-1-1. ארבע פעמים
אחת. ושם פשוט להעלות את הנושא ואת הקשיים. אוקיי. בואי נדבר, הזמן שלנו ככה מתקצר, בואי נדבר רגע אחד על הקלות תש שיכולה לתת משקי תש או גורמי התש, והקלות תש שיכול לתת קבן או גורם של בריאות הנפש, כי הרבה פעמים יש ככה איזה בלגן.
אז בתחילת השיחה חידדת את זה בצורה מאוד יפה, שהתש, סגלי התש נותנים, זה התש שניתן למעשה לחייל, אבל כדי לסייע לאחד מבני המשפחה, כדי שהוא יוכל להיות בבית יותר, כדי לסייע לבני המשפחה שנמצאים באיזושהי מצוקה וצריכים סיוע. התש מסיבות נפשיות, זה התש שלא ניתן דרך סגלי התש, אלא דרך פיני בריאות הנפש, דרך הקבנים, שהם נותנים התש, אבל החייל עצמו. התש
זאת אומרת, פה המוקד הוא החייל.
פה המוקד בדיוק, שהוא זה שצריך להיות בבית כל יום. ולא כדי לסייע, אלא בגלל שהוא חייב לישון בבית בלינת בית, הוא צריך לישון פעמיים בשבוע. התש הנפשי הוא מוכוון לחייל עצמו, ולא למי מבני המשפחה.
אוקיי. סוגיה אחרונה שככה הזמן אני מקווה יאפשר לנו, זה דיברנו על זה שכשיש בעיות כלכליות, אז יש איזשהו סל שיש אותו למפקד. אז בואי רק נשלים את הנקודה הזאת של סמכויות המפקד.
יש היום ארגז כלים שמאפשר למפקד לאשר לחייל. חייל שמעלה מצוקה כלכלית, הוא פונה לסגל התש וניתן לאשר לו, ישנם מספר אופציות. אחד זה מענק. מענק, גם כאן המענק מתחלק לשלושה סעיפים.
אני חושבת שמפאת קוצר הזמן, אולי רק תגידי ככה בבולטים את הסוגים, ואז כל אחד.
יש מענקים, יש מענק בזק, יש מענק מתמשך, יש מענק של אקה, יש קופת הידידות, שקופת הידידות זה למעשה כלים ממש מוצרים פיזיים, מקרר, מכונת כביסה, תנור.
ופה חשוב להבין. משה כיתה שמגיעה למשפחה, שאין לה בבית או מקרר או ארון או תנור, יש אפשרות לפנות דרך המפקדים לקופת הידידות, וחשוב להדגיש, מקבלים מוצר חדש, לא תרומה, לא משהו שמישהו זרק, מקרר חדש לצורך הדוגמה. עוד משהו שחשוב לי לחדד לגבי מענקים, אנחנו מדברים על ממאות שקלים ועד אלפי שקלים. שוב, על פי חוות דעת המפקדים ועל פי תדפיסי בנק, דברים כאלה. עוד משהו שככה חשוב אולי למי שלא משרת, מה קורה אם אני עוד לא הגעתי לשרת, אני הממתינה לשירות ביטחון, אני ביוד א' או ביוד ב' ויש בעיות בבית, ואני מגיעה ללשכת הגיוס, למי אני מספרת את זה?
אני אומרת פה, זה דגש מאוד חשוב. אני חושבת שהחיילים חייבים להבין שביום שהם מגיעים ללשכת הגיוס, חשוב שהם יספרו את הכל. הם פוגשים במבט ראשוני, יש מאבחנת פסיכוטכנית שהיא עושה איתם תאימות. חשוב לספר לה הכל. להגיד לה, לכל פרט, בין אם זה שההורים לא עובדים, או בין אם זה שההורים עובדים וכמה הם מרוויחים, כי בסוף, בסוף, בסוף יש מערכת שמנתבת את כל המידע הזה לסגלי התש ולשכות הגיוס. ואז זה ממש קופץ להם.
אז את, א', את אומרת, בוא לא נסתיר.
נכון.
עוד משהו שחשוב, זה למי, עם מי אנחנו מדברים בלשכת הגיוס? את אומרת, אנחנו מדברים עם המאבחנת הפסיכוטכנית, זאת אומרת שנכנסים למאבחנת, היא שואלת שם הרבה שאלות, צריך לדעת להגיד את הדברים למאבחנת, היא הגורם הנכון, ועוד דגש חשוב שתמיד מטריד את החיילים, זה לא פוגע להם ביכולת להשתבץ.
נכון, נכון. אז זה לא פוגע בשיבוץ, וזה חשוב להדגיש. כל מה שהם מספרים בסוף, אנחנו מסתכלים על זה רק כדי לראות איך ניתן לסייע לו, כדי שהוא יוכל להשלים את השירות שלו בצורה טובה.
זאת אומרת שהוא יכול להיות לוחם באגוז עכשיו, אם זה החלום שלו.
נכון, ונוכל לעזור לו. בגלל זה אנחנו תמיד אומרים להם, תספרו. הם לא מצליחים להבין את זה. אנחנו כל הזמן מחדדות להם את זה, גם כשהם מגיעים ללשכות הגיוס. תספרו, תדברו, תגידו. זה רק יוכל לעזור לכם. זה לא יפגע לכם בשיבוץ.
אוקיי. לימור, קודם כל, המון תודה על השיתוף. את בחרת את השיר מתנות קטנות של רמי קליינשטיין, את רוצה להגיד מילה?
וואי, אני כמו שאני חושבת שבאמת באמת זה שיר שהוא מתאים, כי אנחנו כאן בשביל לטפל בחיילים המקסימים והנהדרים שלנו, ואנחנו עושים את זה
באהבה ומבוקר ועד לילה.
מכל הלב, בדיוק. יש לי את הסרוך הסגול ואני פשוט גאה לענוד אותו, וככה גם סגלי התש. וזה שיר שאני חושבת שאנחנו באמת מתנות קטנות בשביל החיילים האלה, כדי לעזור להם, לסיים את השירות בצורה הטובה ביותר.
לימור, תודה רבה שהתפנית אלינו. מתנות קטנות של רמי קליינשטיין.
תודה לך.
מורן, את איתנו?
שלום, שלום לכולם.
שלום מורן, כן. צהריים טובים. אנחנו עם מורן הויזליך פלד, מטפלת רגשית, שעוסקת בהכנה רגשית של נוער לגיוס לצהל. מה שלומך, מורן?
בסדר, תודה רבה.
איך את מרגישה בצהריים אלה? במצבך המתקדם.
בסדר גמור. למי שלא יודע, אני בסוף חודשי להריוני, אבל אני בסדר גמור.
התאפקת רק בשביל להיות איתנו ולדבר על הנושא החשוב של הכנה רגשית לצהל. בואי נדבר רגע על מה זאת הכנה רגשית, למה זה נדרש?
אז בעצם אני מאמינה שחשוב להתכונן לצבא, כי בעצם השירות בצהל יכול להיות טוב, אפילו כיפי, משמח, משמעותי. זה יכולה להיות תקופה מדהימה של עצמאות והתפתחות. ואני חושבת שהרבה תלוי בתקשורת מול צה"ל, מול המפקדים, מול המאבחנות הפסיכוטכניות ולשכות על הגיוס.
שבדיוק דיברנו עליהן עכשיו, כן.
נכון.
אבל מורן, כולנו עשינו צבא ולא הכינו אותנו. אז מה? למה היום צריך הכנה?
אני חושבת שקודם כל הזמנים השתנו. האוכלוסייה מאוד גדלה, התפקידים היום הרבה יותר אנשים יודעים איזה תפקידים יש בעידן האינטרנט והכל. והם לפעמים בעיקר בגלל התבגרות מאוד עקשנים ומגיעים עם
תפיסה לגבי
תפקיד מאוד מאוד ספציפי שרק אותו הם רוצים. ואני חושבת שחשוב להתכונן גם לאיך בכל זאת להגדיל את הסיכוי שלך, כן, שלך או שלך, כן, לקבל את התפקיד שאתה רוצה. וגם אם לא, אז איך תגיב ואיך להגיד, אם שואלים אותך אם אתה לא תקבל את התפקיד שאתה מעוניין בו.
אז בואי נדבר באמת על ההכנה. איך את ממליצה להתכונן?
אז אני חושבת שההכנה צריכה להתחיל עוד קצת לפני גיל 17, בעצם לפני הצו הראשון.
אוקיי.
ובעצם פה אני פונה להורים.
להורים.
שאני ממליצה לכם, בעיקר למי ש... להורים ש... שהיו בצבא, לדבר ולחשוב עם הילדים שלכם מה אתם רוצים לעשות בצבא, לנהל שיחה רצינית לגבי העמדות המשפחתיות.
Okay.
אם יש לכם חלום להיות קרביים, או דווקא במודיעין, קרוב okay. או רחוק מהבית, אם אתם
זאת אומרת לעשות
משהו.
איזשהו שיח עם הילד. אגב, שיח okay. אפשר לעשות גם אם לא היית בצבא, אתה פחות יודע לכוון לתפקידים, אבל נכון. אתה בטח יכול לדעת במה הילד טוב או לעזור לכוון אותו.
נכון.
אוקיי, okay, עכשיו בואי רגע, התכוננתי בבית, אני מגיעה ללשכת גיוס. דיברנו מקודם על המאבחנת הפסיכוטכנית, דיברנו עם לימור. בואי תמשיך עם הנקודה הזאת, הרעיון אצל המאבחנת. מה...
אז באמת אני מאוד מסכימה עם לימור, שהיא דיברה על זה ש... לספר להם הכל, למאבחנות. זאת אומרת, okay. לבוא כנים, אני מסכימה עם לימור שזה יכול רק לעזור לכם.
אוקיי. Okay.
שהמטרה היא, בעצם המאבחנת ברעיון האישי, היא בודקת כמה אתם תקשורתיים, נעימים, לחייך אליה.
חשוב.
אם היא תראה שאתם נעימים איתה, היא גם תדע שאתם כנראה תהיו נעימים בצוות.
אוקיי.
אם אתם מושמעים, אם אתם מגיבים חלילה באנטי או בכעס, אז זה לכם ציון פחות טוב.
אוקיי. אז חשוב קודם כל, את אומרת, להיות תקשורתי ונעים. עכשיו, מה קורה עם המאבחנת? אני רוצה עכשיו להיות לוחמת באגוז.
אוקיי.
מה קורה אם אני מגיעה למקום אחר? אני מניחה שהמאבחנת שואלת את זה.
נכון. אז המאבחנת באמת תרצה לבדוק... היא בעצם תשחק איתכם, היא תרצה לבדוק כמה באמת אתם רגישים או נוטים לבאמת התפרצויות זעם ודברים כאלה.
זאת אומרת מה? שהיא תנסה לעצבן? כאילו בכוונה? אוקיי.
הם לא בכוונה, הם בנות מקסימות, חשוב להגיד את זה.
לא, ברור, יש לי כמה חברות טובות שהיו מאבחנות, אני מאוד אוהבת אותן.
אבל הן כן רוצות לגלות מי האדם, החייל, המלשב, שיושב מולם.
אוקיי.
ואז היא יכולה להגיד לך, שמי, מה תעשי אם לא תקבלי אגוז? אני מבינה שכל המשפחה שלך אגוזניקים לשעבר.
אוקיי.
ואת, לא משהו, את לא תגיעי לאגוז.
אז מה את ממליצה לי בתור מי שיושבת מולה?
ואז המצע שלי, כן. באמת היא לבוא בתור, בחיוביות.
זאת אומרת.
שהמטרה שלי היא באמת לתרום לצבא.
Okay.
ושהכי חשוב לי זה שיהיה לי שירות משמעותי, ואיפה שלא תשימו אותי אני אהיה מצוינת, אני מבטיחה. Okay. אבל כמובן שאם תשימו אותי באגוז, יש יותר סיכוי שהמוטיבציה שלי תהיה יותר גבוהה, ואני מאמין שזה win-win situation.
זאת אומרת לא לבוא למאבחנת ולהגיד אני רוצה אגוז, ואם זה לא יהיה אגוז אני לא מתפנה ואני מוכן ללכת לכלא. זה לא כיוון
נכון,
טוב.
נכון, כי זה כיוון שלילי, okay. שלצערי מתבגרים רבים מגיעים אליו, ולכן okay. חשובה ההכנה שלכם ההורים לדבר איתם לפני.
אוקיי. Okay.
כן, כדי שהם לא יגיעו למצב הקשנות שמאוד מאפיין את הגיל, שבו הם, מה שנקרא, לא מתפנים, לא משנה אם זה פיזית או מהעמדה שלהם.
אוקיי. Okay. מורן, מסמנים לנו שיש עוד דקה וקצת. אפילו okay. פחות מדקה. אז בואי תגידי לי במילה אחת, איזה טיפ הכי חשוב היית נותנת להכנה לצהל, ואיך מגיעים אלייך להכנה?
אז הטיפ הכי חשוב זה מה שאמרנו מקודם, שזה לבוא רק בחיובי,
okay.
לא בשלילי, גם okay. לצו ראשון וגם לגיוס עצמו,
okay.
מיוחד אם אתם הולכים לפגוש קטין מיון בגיוס עצמו, בבקום.
אוקיי. Okay.
ולהגיע אליי, אז להגיד טלפון?
כן, כן, תהיה טלפון, אנחנו נרשום אותו אחרי זה.
זה 0545
אוקיי.
944321
אוקיי.
יש לי גם דף פייסבוק.
אוקיי.
והקליניקה שלי בחיפה.
אוקיי.
וזהו, את רוצה להתקשר?
את רוצה לתת לנו ככה, אם יש לנו עוד 10 שניות, אין לנו? טוב, אז אנחנו נגיד תודה למורן, ונשמע את השיר יש לך אותי של יזהר אשדות, שמורן בחרה, ולידה קלה.
תודה רבה לכם, תודה אולי.
אז אנחנו סיימנו שעה של כי אני חייל. אני מודה לאורחת רעות אקהאוז אמויאל שהתארחה פה, ולאורחות שהיו פה טלפונית, ניפגש שבוע הבא, יום שני, אותה שעה, 12, שיהיה לכם יום מקסים.